את החצי הראשון של המשפט הראשון. אז אם רגע נחזור בקיצור. בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את תחיית החול. אז אם נחזור בקיצור על מה שדיברנו כדי ליישר קו ולהמשיך, ראינו שאנחנו מתבוננים על המציאות, אז אפשר להתבונן עליה בשני מבטים. המבט הראשון, מהפנים החוצה, דהיינו מהמהות, מהמקוריות אל ההסתעפות, והמבט השני, הפוך, מהחוץ פנימה, דהיינו מההסתעפות אל המקוריות. באופן מאוד מאוד כללי ולא מדויק, זה אולי מה שהגמרא אומרת, שחלקו בית שמאי ובית הלל. האם השמיים והארץ, בבריאת השמיים והארץ, או בעשיית השמיים והארץ, מה קדם למה? אז בית שמאי אומרים, השמיים קדמו לארץ, שנאמר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם כן, השמיים לפני הארץ. בית הלל אמרו, לא נכון, הארץ קדמה לשמיים, שנאמר, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. מסבירים קודם כל הפרשנים מה זה שמיים ומה זה ארץ, אז מסבירים חז"ל. המילה שמיים מורכבת משתי מילים, אש ומים. דהיינו, העולם שלנו מכיל הרבה מאוד כוחות, והכוחות האלה שונים וסותרים זה את זה, שונים הרבה פעמים ולפעמים גם סותרים אחד השני, אבל יש איזשהו עולם רוחני עליון, שהוא לא העולם שלנו, שהוא המקוריות של העולם שלנו, שבו כוחות שונים ואפילו הפוכים, חיים בהרמוניה. או אמר מי שאמר, שהמילה שמיים היא בעצם שם ברבים. הרבה שם. שם, 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 שם. שמיים. ולכן, מה הדבר היחידי שאני יודע על שם? שזה לא כמו כאן. כלומר, היות בעולם שלנו יש כוחות שונים ופעמים סותרים, יש איזה עולם רוחני עליון, הנקרא בלשון התורה שמיים, שהוא עולם שבו אין סתירות. אלא האחדות האלוהית מתגלה בהרמוניה שלה. ארץ לעומת זאת, עד לכאן שמיים. מה זה ארץ? ארץ זאת המציאות הטבעית, תודה רבה, הנקראת עולם הזה, שבמציאות הטבעית שנקראת עולם הזה, יש כוחות שונים, ואפילו סותרים, מתנגשים וכו'. אם כן, בראשית ברא אלוהים, עולם רוחני מקורי אחדותי, ועולם טבעי חומרי מחולק ומפורד. ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, הסדר הוא הפוך. מדוע? כי אומר, בית שמיים מדברים על עולם הבריאה, בעולם הרוח, בעולם האידיאלי, מה שנקרא בחז"ל עולם הבריאה, עולם שיש בו איזה מציאות רוחנית, יש מאין, אבל זה עדיין לא מתלבש בכלים גשמיים כמו העולם שלנו, זה עולם הבריאה. אז בראשית ברא אלוהים, בעולם הבריאה, באמת השמיים קודמים לארץ. כי בעולם הבריאה, בעולם הרוחני, המקור הרוחני קודם לגילויים ההסתעפותיים החומריים. לכן העולם השמיים קודם לעולם הארצי. מה שאין כן בעולם שלנו, הנקרא עולם העשייה, הצילות בריאה יצירה עשייה, בעולם העשייה, הארץ קדמה לשמיים. כמו שאמרנו, כשאתה שם בכלי, נגיד, שני חפצים או שתי מטבעות, אז המטבע ששמת ראשון, הוא יצא אחרון. נכון? יעקב היה בכור. למרות זאת, הוא יצא שני. מדוע? כי אותה זרע והביצית, אותו הזרע והביצית שנוצרו ראשונים, ואחריהם נוצרו עוד זרע וביצית, זה בעולם הפנימי הנסתר, בעולם הגלוי, מה שיוצא ראשון, זה מי שנמצא בחוץ. אז אם כן, אם יש בקופה צדקה שתי מטבעות, הקופה שהושמה ראשונה, תצא אחרונה. אם כן, יוצא, שבעולם הבריאה הרוח קודמת לחומר, הקודש קודם לחול, בעולם העשייה, החול קודם לקודש. למה? ככה, כי זה סדר ההופעה. כלומר, מי שמנסה להבין את העולם שלנו, או להגיב לעולם שלנו בצורה כזאת, שהקודש יופיע לפני החול, הוא בעצם לא מבין איך העולם שלנו בנוי. כי העולם שלנו בנוי בדיוק באופן הזה. שנכון שהקודש הוא הגרעין הפנימי של החול, אבל מצד שני, הדרך להופעת הקודש בעולם, קודמת לה החול. קודמת לה הופעת החול, מציאות החול. לכן אומר הרב, בכל מהלך של חיים, לא מדובר על המהות. במהות הקודש מתעורר לפני החול. ברור. מה שמניע את החול זה הקודש. כי כמו שאמרנו, גם החול יש בו נקודת קודש. אבל כשאנחנו מדברים על מציאות של התגלות מעשית, בכל מהלך של חיים, כשאנחנו מדברים על חיים, על מציאות, על עולם הזה, בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. ולכן איננו מתפלאים שהחול הוא זה שמתעורר ראשון. ולכן ניתן כמה דוגמאות באופן פשטני מאוד, אם האדם הוא הרבה יותר קודש מאשר הדומם הצומח והחי, לא פלא שהאדם נברא ביום שישי, והדומם הצומח והחי נבראו בחמשת הימים הראשונים. זה לא מפתיע אותנו. אם עם ישראל באופן, במהלך של חיים, דהיינו באופן היסטורי, הוא בעצם התמצית של הבריאה, התמצית הקודשית של הבריאה, שהיא זאת שתתקן את הבריאה ותגלה את הקודש בחול, אנחנו לא מופתעים שהגרעין של עם ישראל התחיל רק אחרי 2000 שנה מאז בריאת העולם, אברהם אבינו. ואנחנו לא מתפלאים שהמציאות הראשונה של עם ישראל הייתה ברחם של מצרים. עם המצרים, אנחנו לא מתפלאים. זה הסדר. הסדר הוא שהחול בעולם שלנו, החול קודם להופעת הקודש. לכן במהות תורה קדמה לדרך ארץ, בגילוי דרך ארץ קדמה לתורה. אין שום סתירה בין שני המשפטים האלה, תלוי על מה מדברים. לכן תורה קדמה לעולם, אבל התורה הופיעה אחרי 2448 שנה מאז בריאת העולם. אם כן, 2448 שנה לא הייתה מציאות עובדתית היסטורית שנקראת תורה. במהות, ברוח, בשורש, ברעיון, תורה קדמה לעולם. בביטוי בפועל היא התעכבה 26 דורות כדי שיבנה קודם כל החול. עד כדי כך הדברים חשובים, ונראה בהמשך דברים יותר מדויקים ויותר משמעותיים, עד כדי כך שלפי אחת הדעות בגמרא במסכת שבת, כשעם ישראל הגיע להר סיני לקבל תורה, אז הוא הגיע בראש חודש סיוון וקיבל תורה בשבת. זה לכל הדעות. יש מחלוקת האם הגענו להר סיני ביום שני או ביום ראשון, נפקא מינה מתי הייתה קבלת התורה, בוו או זין וסיוון. בכל אופן, למאן דאמר שהגענו להר סיני ביום שני, אם ימי השבוע מבטאים את החול מבחינת הזמן, ושבת מבטאת את הקודש מבחינת הזמן, אומר שם הרב בניה, מה זה בא ללמד? זה בא ללמד שחשוב מאוד שהחול של יום ראשון יישאר חולי, לא רוצה להגיד לגמרי, אבל כמעט לגמרי, כדי שהקודש שיבוא אחריו יקבל חול חזק, יקבל חול משמעותי, יקבל חול מאוד מלא חיים, ורק אחר כך יופיע הקודש, עד כדי כך. לכן כאן הרב כמובן מדבר לא רק על הרובד הפרטי של האדם, שיותו תינוק, כשהוא בא לעולם, אז קודם כל מטפל בחוליות שבו, אוכל, חיתול נקי, חום גוף, לאט לאט הוא מתחיל לטפל בעניינים יותר ערכיים, כמו מוסר, שכל, נשמה וכו'. לא רק ברובד הפרטי של האדם, לא רק ברובד של בריאת העולם, אלא מהלך, ולא רק ברובד ההיסטורי של התקדמות המין האנושי, אלא גם מהלך הגאולה של עם ישראל, הוא מופיע קודם כל בלבושים של חול. מי שיש לו בעיה עם זה, יש לו בעיה עם המנגנון שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, ועל פי המנגנון הזה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. היינו רוצים שהקדוש ברוך הוא יופיע בקודש תחילה, שהציונות תהיה ציונות אלוהית. בסדר, היינו רוצים, אבל כנראה שזה לא סדר ההופעה שהקדוש ברוך הוא מופיע דרכו בעולם שלנו. לזה כמובן הרב רומז כאן. לכן בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה. כל מה שדיברנו עכשיו, דיברנו בריחות שבוע שעבר. ואחר כך, הגרעין של החול, הפנימי שבחול, מה שהניע את החול להתעורר, ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר. למה מוכרח הקודש להתעורר? אומר הרב שלוש סיבות. להשלים את תחיית החול, א', ב', לעדנו, ג', ולהצילו מכיעור ומתמיון. טוב, שאלות, רק נאמר אולי עוד פסקה אחת בהורות ונתקדם כאן. כן, דני. השאלה הזאת היא אחת השאלות הכי מעניינות שאנחנו אוהבים לשאול. כלומר, האם תהליך הגאולה שלנו הוא הלכתחילה של הלכתחילה, או הלכתחילה של הבדיעבד? אני אתחכם ואני לך במה שהרב ציודה כתב, אמר וכתוב בספר לנתיבות ישראל. האם תהליך הגאולה שמופיע בצורה של ציונות חילונית על גבול הכפירה, על גבול ההתבוללות, האם זה תהליך לכתחילי ולא היה יכול להיות אחרת, או שהיה אפשרי שיהיה אחרת? אז אני רוצה לענות לך באופן פשטני, אבל אני לא אענה ככה, שלפי מה שכתוב פה לא יכול להיות אחרת, אבל אני אענה לך באופן קצת יותר מדויק. הרב ציודה כותב שנוהגים בשם גדולים לומר שמשהו בדיעבד אנושי הוא לכתחילה אלוהי. תראה איך התחמקתי מהשאלה באלגנטיות. תבין מה שאתה רוצה. יש לי שאלה. יכול להיות תינוק בן יום, לומד תורה, מניח תפילין, דבק בהשם, מלא אידיאליות, מלא ערכים? תענה. לא. גזור ועדבק. גזור ועדבק. מה אתה מסתכל עליי ככה, דני? אם אנחנו בגאולה האחרונה, אחרי שתי גלויות, ואחרי שתי גאולות, אז כנראה שיש ממד מסוים של תינוק. אפילו יש כאלה שרוצים לומר, ולא נפתח עכשיו את השערה שעוררנו שנה שעברה, יש מי שרוצה לומר שהיהודי החילוני המצוי נקרא תינוק שנשבע. כמובן, אני חוזר על מה שאמרתי בלי לעורר את השערה מחדש, כמובן שזה שטות לומר שחילוני מצוי היום זה תינוק שנשבע בגדר של המקורי של הגמרא. כי זה לא הגדר המקורי של הגמרא. אם כן, גם אם אנחנו נגיד, היהודי חילוני מצוי היום תינוק שנשבע, זה לא לפי הגדר של הגמרא, זה גדר אחר של תינוק שנשבע. זה זלזול באדם בוגר, בעל תודעה, חיים, חינוך, עשייה, להגיד עליו שהוא תינוק שבוי. זה זלזול במי שאומר את זה. אבל כרגע אני לא רוצה לפתוח את מה שהיה פה שנה שעברה. לא. רק רוצה להגיד שאנחנו לא תינוקות. לא. נדבר על זה אחרי זה בעזרת השם. לכן אנחנו לא תינוקות. אנחנו אנשים בוגרים. בבקשה.
סליחה, יש איזה קשר בין לילת ילד לעניין של ברית מילה בכל לקודש?
מצוין, הנה מה שאתה אומר זה דוגמה פשוטה וברורה. בוא נדבר ברמה הכי פשטנית של הדבר הזה. למה לא עושים ברית מילה בגיל 0.1? דהיינו, תינוק בחדר לידה, אמא יולדת והמיילדת, מוהל. תשובה, ברובד הכי פשטני. פשוט, הגוף שלו לא יכול לקבל עכשיו ברית מילה. אם כן, קודם כל נבנה את הגוף, את החול שלו. הגוף צריך להתחזק. הפעם הראשונה, מבחינה גופנית, שהגוף הזה יכול לקבל ברית מילה, זה גיל 8 ימים. אז למה הקדוש ברוך הוא סידר שכבר זה יהיה ביום הראשון חדר לידה? כנראה שזה קשור לפה. כנראה, זה קשור לפה. דרך אגב, מאוד מעניין. אחת הסברות, למה ברית מילה זה בגיל 8 ימים ולא אחר כך? שהגוף יותר יתחזק. עד 8 ימים, הגוף הוא עוד לא חזק. אם כן, צריך להעצים את החול כדי שהקודש יוכל לעבור על גביו. מצד שני, למה לא אחרי 8 ימים? אז אחד הפירושים המעניינים, פירוש פסיכולוגי כזה, שאחרי עד 8 ימים, כנראה ההורים עוד לא מספיק קשורים לתינוק. ברגע שהם יהיו קשורים יותר לתינוק, הם כבר לא יהיו מוכנים לתת אותו לברית מילה.
רגע, עד 8 ימים זה נכון?
תנראה שעד 8 ימים הגוף חלש. זה כתוב בספרים, אני לא ממציא מעצמי. אחרי 8 ימים עושים ברית מילה. אם כן, הגוף כנראה מספיק חזק. אם כן, בונים את החול של הגוף אחרי זה, את הנשמה שבגוף. הברית זה איזושהי מציאות של קודש בחול. אבל לפני כן צריך שיהיה חול.
מדינה,
צריך
שני
מילים
גם כן. הברית מילה יכול להיות לא רק ב8 ימים, גם עד 12 יום.
נכון, אבל הדין המקורי הוא 8 ימים. טוב, הייתי רוצה לקרוא רק איזה פסקה באורות, על זה יאיר? כן. לכן הגרא היה מתנגד, לא מתנגד, אבל הגרא לא קיבל את הפשט של הגמרא במסכת סנהדרין, זכו לא זכו. זכו החישן, לא זכו ביתה. כי פשט הפסוק, סוף פרק סמר ספר ישעיהו, שעוסק שם בגאולה, אני השם ביתה החישן, אמר הגרא, אני מתעקש על זה שפשט הפסוק יהיה. הקדוש ברוך הוא תקיים את פשט הפסוק. מה זאת אומרת? גם כשיש ביתה, סדר הדרגתי, עם כל מה שזה אומר, המורכבות, הסיבוכים, הנפילות, ההתמוטטויות, בקיצור, כל הופעות החול, תקפיץ אותנו מקפצות בתוך הביתה. שיהיה החישנה בתוך הביתה. לכן פשט הפסוק, אני השם ביתה, והחישנה בתוך הביתה. רבי אליעזר משקלו מספר בספר כל התור שהגרא היה מסתובב בחדר שלו וצועק לריבונו של עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, אין לך דרך אמצעית בין ביתה לבין החישנה. רק או ביתה או החישנה. ופשט הפסוק באמת זה ביתה החישנה. אני השם, ביתה החישנה. אם כן, לא, זה לא אומר שמה שכתוב בגמרא זה לא נכון. צריך להבין מה הגמרא אומרת. זכו, לא זכו. דרך אגב, באיזה תקופה אנחנו נמצאים עכשיו? ביתנה, החישנה, ביתה, החישנה או ביתה החישנה? נראה פשוט שאנחנו נמצאים בתקופה שביתה החישנה.
מה זה ביתה
החישנה? נדבר על זה בבינה נמונה עוד 5 חודשים, בעזרת השם. טוב, אני רוצה אבל כן לקרוא איזושהי פסקה בספר אורות, רק שנייה, עדי, כדי לחבר אותנו עוד טיפה. כדאי לכתוב מקור מי שרוצה, פסקה ידועה, מפורסמת מאוד, אבל אולי עכשיו זה יהיה קצת יותר ברור. ספר אורות, פסקה, אני רק אקרא, לא נסביר. בעמוד פי ד' פי ה' פסקאות מם ד' מם ה' מם ו'. בואו נתחיל במשפט הראשון בפסקה מ"ד. מקובלים אנו, מקובלים מלשון קיבלנו במסורת, בקבלה, וצריך להבין מאיפה הרב אומר את זה. מאיפה הרב הולך להגיד את המשפט שעכשיו הולך להגיד? מה המקורות לזה? מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפרק שהתחלה תחיית האומה תתעורר לבוא. דהיינו, תחילה תהליך הגאולה תהיה מציאות של מרידה רוחנית. הביטוי הזה, מרידה רוחנית, הוא ביטוי חמור. זה לא סתם תינוק שנשבע, זה מרידה. זה הרבה יותר חמור מאשר סתם חטא. מרידה רוחנית. מאיפה מקובלים אנו? למה שהגאולה לא תהיה על ידי המשיח? המשיח יבוא ויודיע, יש אלוהים. יבנה המקדש, הכל יסתדר. עובדה, מקובלים אנו. ומשפט ראשון בפסקה מ"ה, כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. אם כן, כמו שהשמרים הם הגרעין שממנו יוצא היין, כך הרשעים הם הגרעין שמהם תצא גאולה. וגם את זה נלמד בעזרת השם בבינה נמונה בצורה מסודרת. פסקה מ"ו לקראת הסוף, לפני אורו של משיח שיגלה במהרה בימינו, יתעורר כוח הקודש שבחול, שיעורר בראשית התעוררותו את החול. אם כן, מה יניע פה את הכל? הקודש שבחול. מה יתגלה תחילה? החול. אומר הרב, מביא זוהר, והכל ידברו. לא ידברו טכנית, אלא התרבות, תפיסת החיים, מגמת החיים, השאיפות של האנשים. והכל ידברו בלישנה דאיניש, ולא בלישנה דקודשא בריך הוא. והכל ידברו בלשון של בני אדם, ולא בלשון של ריבונו של עולם. קיצור, כל זה רק דוגמאות קטנות שצריכות העמקה, שמה שמתעורר תחילה בעולם שלנו זה החול. לכן יהודי מגיע למכון מאיר, אני מדבר בשיא הרצינות עכשיו, יהודי מגיע למכון מאיר ואנחנו עומדים בפתח, נשאל אותו דבר ראשון, אתה רוצה לשתות משהו? לפני שאנחנו נמשוך אותו, בוא, שיעור קודש בחול, בין הנמונה, בוא, כוזרי, משמונה פרקי, לא, קודם כל, באת מנעריה, אתה רוצה לשתות? אני לא רוצה להגיד איך קוראים לזה, כן? הבנתם. בלי שאני אגיד אחרי זה, יגידו למה התקבע דף. להגיד איך? תהיו ספרדים, בקיצור. להיות ספרדים. תאכל. עם הצלחת. אדם מגיע לבית המשפט במכון מיר, מיד יכולים להתנפל עליו. אתה מחפש את אלוהים, בוא נמצא לך אותו. הנה, שם בחדר בפני. שם יושב הסגן שלו. קודם כל, באת מהדרך, תוריד את התיק, תרגע, תשטוף את הפנים, תרצה אולי להתקלח, תשתה קצת מים, חסר לך משהו, לא, ישנת 3 ימים, באת מטיול, איך זה נקרא? שביל ישראל. קודם כל, לפני שאנחנו מתנפלים עליו מבחינה רוחנית. קודם כל, בוא נבנה את קומת החול הפשוטה. זה הרעיון של הסוכריה בחדר של דני, מי שטעם. אחד הרעיון, אתה יש עוד כמה רעיון. לא שאלתי אותו, אבל נראה לי. כן, עדי, בבקשה.
שאלה כללית, כשהקודש מגיע להתגלות וליישום...
עוד לא ידענו לשם, אבל. אנחנו עכשיו נהנים מהחול. בוא נהנה מהחול. בסדר? יכול לשאול אותך שאלה אישית?
מה?
שאלה אישית, אני יכול לשאול, או להגיד הערה אישית? כן? לפני הפירות הארוכות היפות שלך, מה היה? עוד הרבה כאלה שקוראים להם רסטות. אם כן, מה קודם, החול או הקודש? מה קודם, החול או הקודש? הרבה חול. לכולנו. הקדי דיבר, אז ניצלתי את המצב. מי שלא ראה, אני יכול להגיד את זה בשידור? מי שלא ראה את הרסטות של עדי לא ראה רסטות מעולם. באמת, כשהוא הגיע עם הפאות, לא הכרנו אותו. ברוך הבא, ברוך השם. מצד שני, בוא נודה, עדי, רק תסנגיר קצת על מכון מיר, אף אחד לא אמר לך להוריד את הרסטות לפני שאתה החלטת. נכון או לא?
יותר התייחסו אליך משל הרסטות.
ואף אחד לא אמר לך, תוריד את זה.
אם כבר אפילו הפוך בשביל...
הפוך, אמור לך לשמור את זה. כלומר, אם צריך עדיין, הלאה. לא שאנחנו מקדשים את הרסטות, לא שאנחנו... מנציחים את, לא שהרסתות זה חול, כן, רק כדוגמה, כן? לא שאנחנו מנציחים את החוליות, אבל כדי שהקודש ייבנה, צריך לעבור תהליך. ולפעמים אנחנו תמיד אומרים במכון שצריך מאוד להיזהר, שהשערות הארוכות לא יעברו לזקן לפני הזמן. שהשיער מאחור לא יעבור להיות מקדימה לפני הזמן. כי לפעמים קדימה שווה אחורה, כידוע. בלי פוליטיקה. א', אולי לא הבנתי נכון. איך הרב קורא לחילונים רשעים? על איזה רב מדובר? אני לא אמרתי דבר כזה, אני גם לא רב. זוהר מרמת הגולן אומר, שלום לנוכחים. מדוע נאמר וערב ובוקר יום אחד? והרי שהבוקר הוא נקודת התחלה של יומנו. אוהב אתכם מרק. רמה זה מרמת הגולן, לא ידענו מאיפה הוא, כן, אז הנה עכשיו הוא מסביר לנו. א', אנחנו גם אוהבים אותך, ב', אמרנו שאתה מוזמן אם אני לא טועה, ג', זה בדיוק הנקודה. ערב מלשון ערבוב, בוקר מלשון לבקר, להבחין. נכון? ככה זה הסבר בחזל. אם כן, היום מתחיל מהערב, כי בהתחלה הדברים מעורבבים. ולאט לאט הם מתחילים ונהיים יותר בהירים, עד שאנחנו יודעים לבקר, להבחין, בין יום ללילה, בין חושך לאור, בין אמת לשקר, בין טוב לרע, וכו'. אז תמיד הכל מתחיל מהערבוב, וערב, ולאט לאט הדברים מתחילים להתבהר. זה סדר הופעת השם בעולם. ערוץ מהיר. טוב, זה לא לקריאה. הלאה. עכשיו, אם כן, לאן הגענו? מישהו רצה להעיר כאן עוד הערה לפני שמתקדמים? עוד שאלה? לא. כן. אוקיי, אם כן, ליאור, בבקשה.
לא זאת אומרת, עברנו את זה, לא? עברנו שהוא שעבר קודש וחול לחול. החודש וחול קודם לקודש?
בואו נעשה סדר. הקודש והחול במהות הם אחד. הם קודש. בלבושים, הקודש שונה מהחול. מדרגות מדרגות. בסדר ההופעה, החול קודם לקודש. כלומר, שעכשיו אמרנו, זה בעצם שלושת העקרונות באופן מאוד כללי שלמדנו עד היום. עוד פעם, המקור של הקודש והחול הוא אחד. ב', מדרגות בהופעת הקודש, לכן הקודש והחול הם שניים. ג', סדר ההופעה בעולם שלנו הוא שהחול קודם לקודש.
כלומר, הם לא אחדותיים, המקור הוא אחד.
הם לא?
הם לא אחדותיים, המקור
הוא אחד. המקור הוא אחד, זה מה שאמרנו.
הם לא אחדותיים.
כמו שאמרנו, ההופעה, האמת האלוהית, הטוב האלוהי, בפני עצמו, המופיע בכהן גדול, זה אותו הטוב האלוהי, המופיע בחזיר. זוכר שדיברנו על זה? כן. אז זה אותו טוב בדיוק, אותו אמת בדיוק, אלא אז מה השתנה? למה זה טומאה וזה להבדיל קדושה? המעטפת שהקדוש ברוך הוא ילביש. אם כן, מה מבדיל בין כהן גדול לחזיר? לא האמת, לא הטוב האלוהי, האינסוף האלוהי, אלא הלבוש הקדוש ברוך הוא ילביש על אותה אמת אלוהית. הלבוש הקטן נקרא כהן גדול, הלבוש הגדול נקרא להבדיל חזיר. כדוגמה. מה?
מרחק החיבור?
לא הבנתי.
מרחק החיבור?
מה זאת אומרת? אבל לא הבנתי את מרחק החיבור, לא הבנתי את המילים.
הלבוש החיצוני של המרחק הוא גדול יותר, או מבחינת
המרחק,
מבחינת הסמלה שלו, הקרבה שלו.
הבנתי. עכשיו ליאור אומר, הוא שואל שאלה עמוקה מאוד. הוא אומר, האם הקודש שבחול, היות והוא נמצא בחול, הוא יותר גדול מהקודש שבקודש. זה אתה שואל? האם הקדושה, אני מקצין את השאלה, האם הקדושה נמצאת בחזיר במהות, היא יותר גדולה מהקדושה נמצאת בכהן גדול במהות? אז אני הבנתי יותר גדול. אז נדבר על זאת. וגם יותר קטן. בוא נשמור את זה, זה ההמשך, נדבר על זה בהמשך. נדבר על זה בהמשך. אנחנו הולכים מסודר. בסדר? עכשיו, מה התפקיד של הקודש? כן.
שאלה שאולי כבר עברת עליה. על פי מה אנחנו מגדירים מה זה לבוש של קודש ומה זה לבוש של חול?
לפי התורה,
מה מגדיר לנו?
שאלה יפה, מה שמגדיר האם הקודש לבוש בלבושים רבים או בלבושים מעטים, זה מה שהמוסר האנושי, השכל האנושי, ולמעלה מזה המוסר האלוקי והשכל האלוקי אומרים. כלומר, מה שהוא שכל אלוהי, נגיד חיובי כמו מצווה, הוא לבוש מעט לבושים. מה שהשכל האלוהי, דיינו עבירה, אומר לא לעשות, הוא לבוש בהרבה לבושים.
אז אין פה גבול של קודש וחול? כי לפי מה שאתה אומר, יש פה יותר ופחות.
ברור שיש גבול.
אז מה
בגבול? מה זה גבול? לא, 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 מה אתה קורא גבול? הבדל? ודאי שיש הבדל.
אז מה מגדיר מעשה של קודש או מעשה של חול? או התגלות של קודש?
מה שמגדיר זה א', דבר השם, הנקרא תורה, ב', דבר, להבדיל, כן, דבר האדם, הנקרא שכל ומוסר, נסתפק בזה. בסדר? כלומר, יכול להיות דבר שיקרה טוב על פי השכל האנושי, על פי המוסר האנושי, אבל הוא יקרה תמה על פי השכל האלוקי והמוסר האלוקי. תגיד לי, אהבה בין אדם לאדם זה טוב או לא טוב? על פי המוסר האנושי. באופן פשוט, בדרך כלל. טוב מאוד. אבל אהבה בין שני המינים, זכר ונקבה, לא בזמן הנכון, לא במקום הנכון, זה טוב או רע? הפוך, זה רע. אם כן, מה שהמוסר האנושי יגיד טוב, התורה תגיד תמה. אם כן, כמו שאמרנו פעם, אומר הרב במוסר אביך, שני מסנינים אנחנו צריכים כדי להכריע קדושה מול תומה או קודש מול חול. א', אני הולך מהחוץ פנימה, א', המסנן האנושי, שנקרא מוסר ושכל אנושי, שזה תלוי בהסכמה חברתית וזה משתנה מזמן לזמן ממקום למקום, ולכן זה חלקי וזה בעייתי. ב', השכל והמוסר האלוקי שהוא קבוע. אם כן, אומר הרב, מידת הצניעות במוסר, במידות הראייה, מידת הצניעות שהיה ראוי שתיבטל מפני ערכים אחרים חשובים כמו אהבה, אחווה, שלום ורעות בין בני אדם, הקדוש ברוך הוא החליט שמידת הצניעות היא יותר חשובה מאשר הערך המחבר בין בני אדם. עד כדי כך, כמובן על פי הכללים שהקדוש ברוך הוא קבע. אם כן, מידת הצניעות זה לא אומר יש שם רע, אלא מידת הצניעות אומרת יש ערך טוב הנקרא צניעות, שהוא יותר טוב מהערך של אהבה, אחווה, שלום ורעות. אז אם כן, יש לנו הרבה פעמים בחיים מפגשים בין לא רק טוב לרע, זה מפגשים פשוטים ושטחיים בדרך כלל, אלא מפגשים בין טוב לטוב. ששם אנחנו צריכים את ההדרכה האלוקית. שמשהו הלכה, אז זה פשוט, זה שולחן ארוך. משהו לא הלכה, אז פה צריך שכל של תורה כדי להכריע נכון. טוב, אני מציע בואו נתקדם, כדי שבאמת נתקדם. עוד פעם, בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר. מה התפקיד של הקודש? אמרנו שלושה תפקידים, תפקיד משולש. א', להשלים את תחיית החול. קודם כל ברמה הכמותית. ברמה הכמותית, החול עם כל הכבוד לו, הוא לא כל החיים. הוא לא כל הופעת הכישרונות. יש הופעות נוספות. נקרא להופעות הנוספות באופן מאוד כללי, קודש. אם כן, כשאנחנו פוגשים את החיים רק בצד החולי שלהם, זה חלקי. אז קודם כל ברמה הכמותית הפשוטה. עם ישראל חזר לארץ ישראל, א', ציונות, ב', אלוהיות. מה שנקרא ציונות דתית. ציונות זה דבר חשוב. חשוב לבנות מדינה, לעלות לארץ, התיישבות, לבנות מדינה, כלכלה חזקה, פוליטיקה חזקה, מדע חזק, תעשייה חזקה וכו'. כל זה חשוב, אבל זה לא נגמר שם. זה חלקי. לכן איפה האלוהי שבתוך זה? ממלכת כהנים וגוי קדוש. אם כן, מצד אחד ממלכה, מצד שני, כהונה, כהנים. ממלכה של כהנים. אז אם כן, דבר ראשון, הקודש צריך להשלים מבחינה כמותית את החול. כלומר, אדם שנפגש עם המציאות, רק ברמת החול שבמציאות, הוא נפגש עם המציאות באופן חלקי, ולכן שקרי. סליחה על הדוגמה שאני מוריד אותנו עד למטה. אדם שמתחתן עם בחורה רק בגלל שהיא יפה או אבא של העשיר, הוא פוגש את החיים, את אותה בחורה ברובד החיצוני שלה. היא נאה, ואבא שלה יש לו כסף. זהו. מה עם האישיות? מה עם הערכים? מה עם מגמת החיים? מה עם האידיאלים? מה עם השליחות שהבית הזה אמור להיות חלק ממנו? זה לא מעניין. אז קודם כל, ברמה הטכנית הפשוטה ביותר, קודם כל יש כאן חלקיות. אדם שפוגש אדם רק לפי המראה החיצוני שלו, ועל פי זה הוא מודד אותו, ועל פי זה הוא שופט אותו, ועל פי זה הוא מתקשר אליו, כן או לא, זה לא נכון, זה חלקי. אם אני מתחבר רק לאנשים שיש להם כסף, כי זה מאוד נעים במרכאות להיות בחברת אנשים שיש להם מעמד כלכלי וחברתי, זה חלקי מאוד, זה שטחי מאוד. לכן אם אני נפגש עם החיים רק ברמת הפרנסה, ברמת העבודה, ברמת הכלכלה, זה חלקי עוד לפני הערך האיכותי שחסר פה. קודם כל הערך הכמותי שחסר פה. דבר ראשון. אז דבר ראשון, התפקיד של הקודש זה להשלים את החול, כי החול הוא חלק מהמציאות. והקודש משלים את החול להיות שלם. מצד שני, גם לא נשכח את ההפך. החול גם הוא חלק מהמציאות. אז אם אני רק בקודש, בלי לגלות את החול, יותר מדויק, את הקודש שבחול, דרך החול, אז גם החול, אז גם הקודש הוא חסר. לכן, כמו שאמרנו, תסתכלו רגע בסוף הפסקה הקודמת. אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו, אז מצד אחד שולח החול בעצמו בזה יד בנפשו. דיינו, חול בלי מקורו, זה התאבדות. אין חול בלי קודש. חול מת, והצד השני גם כן, רק, לא בו, רק החיסרון הוא לא באותה מדרגה. ואם יאמר הקודש לעזוב את החול, הרי הוא מדלדל בזה את כל ערך החיים, וכל ערך המפעל וההשפעה שלו. כלומר, חול בלי קודש, זה אין מציאות כזאת, זה מוות. קודש בלי חול, יש, אבל זה דלדול, זה חיסרון. חסר כאן משהו. הקודש לא מתפאר, לא משתלם, לא, לא, אין, 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 אין את ההרמוניה, אין את הכוליות. אז קודם כל ברמה הפשוטה, התפקיד של הקודש ברמה הטכנית זה להשלים את החול. דבר ראשון, אחרי זה יותר עמוק, לאדנו, רק אולי נתקדם עוד טיפה, לאדן את החול, זה לא רק להוסיף, חול, להוסיף קודש מבחינה כמותית, אלא לתת לחול את הערך המדויק שלו. פה זה לא רק הקודש עומד על יד החול, אז יש כאן חול ועוד קודש, אם כן שווה שלם. זה נקרא לזה טכני, זה 1 ועוד 1 שווה 2. כאן החלק השני הוא הרבה יותר עמוק. זה לא שהקודש עומד ליד החול, אלא הקודש נכנס לתוך החול, ומעדן את החול בעצמו. אם יורשה לי אני יכול לומר, שכל אחד מאיתנו בתאר של התפתחות רוחנית, זה בדיוק השלבים שהוא עובר. בשלב הראשון הוא חי חיים נגיד חוליים, והקודש הוא פתאום פוגש את הקודש, מכניס את הקודש, הקודש עומד ליד החול. בשלב השני, אבל הוא עדיין חי במנטליות, בסגנון של יש חיים חוליים ויש חיים קודשיים. איזה מין פיצול אישיות כזה. כשהוא אוכל, זה חי חול. כשהוא מוכר את האוטו, זה חי חול. כשהוא יושב על הקורסה, כשהוא מגיע הביתה, זה חי חול, אחרי העבודה. וכשהוא הולך ללמוד בבית המדרש, או הולך להתפלל, או מברך לפני שהוא אוכל, זה קודש. אז הברכה זה הקודש, וצורת האכילה היא חול. אז בשלב הראשון יש איזה מין קודש ליד החול. בשלב השני זה יותר עמוק. בשלב השני יש כבר קודש בתוך החול. אני כבר מעדן את החול. אנחנו לא רק מצרפים את הקודש ברמה הטכנית, אנחנו מצרפים את הקודש ברמה הפנימית יותר. זה לעדנו. אז קודם כל יש השלמה של תחיית החול. וב' יש עידון של החול. וג' זה להציל את החול, מי יודע מה יקרה אם לא יהיה פה קודש. אלא רק חול. לאן החול הזה יכול להגיע? להצילו מכיעור ומתמיון וכו'. בבקשה, מי רצה לומר משהו?
מה זה להציל?
להציל, תכף אני אולי קצת יותר נחדד את זה.
להציל עם א'?
להציל עם ה'. להציל זה מלשון לתת צל, תכף נראה. כן.
הרב, אם הוא מציל אותו...
אבל לא הגענו להציל. קודם כל בוא נדבר על שני הדברים הראשונים. קודם כל להשלים מבחינה כמותית, ובית לאדנו מבחינה איכותית. זה ברור? על גבי זה בוא נתקדם, להציל אותו מכיעור, להציל אותו הכוונה, לתת לו צל, להצל עליו. מה?
דיברנו.
להשלים זה כמותי, זה הקודש ליד החול. לעדן זה הקודש נכנס לתוך החול. גם בזוגיות. בחור ובחורה יוצאים, הם קודם כל אחד ליד השני, לאט לאט הם אחד עם השני. מי אחד ליד אחד, זה הופך להיות אחד עם אחד.
כן.
כל שבתהליך הזה, כמו שאמרנו בהתחלה, החול הוא ליד הקודש, אחרי זה אתה פתאום עושה איזה שינוי בחיים, אתה ממש בקודש, אתה הולך לבית מדרש, אתה יותר בקודש עם החול, ואז אתה צריך לייצר... רגע, אתה עכשיו, סליחה רגע אלון, אתה עכשיו אומר את דרך הפעולה. אנחנו לא הגענו לשם, כלומר, לפי מה שאמרת, רק בבית המדרש אפשר להגיע למצב של עידון החול, ולא רק השלמת החול. זה מה שאמרת. אני לא אומר שאתה לא צודק. אנחנו רק אומרים שזה לא מה שאמרנו עכשיו. מה שאמרנו עד עכשיו, זה ששלב ראשון במפגש שלי עם הקודש, זה שהקודש הוא ליד החול. אני רוצה להגיד את זה בצורה מאוד לא יפה. יש מציאות לצערנו הרב בשנים האחרונות, של אנשים שקוראים לעצם חוזרים בתשובה, שלא חזרו בתשובה בצורה מסודרת, שאחד מהביטויים לאי הסדר, זה לא קשורים לבית מדרש, להוויה של תורה, אלא הכל לפי מה שנראה, חברים, מצב רוח וכו'. ואז הקודש נמצא ליד החול. דיינו, המנטליות המחשבתית, ההתנהגותית היא חולית. באופן טכני מקיימים כמה מצוות. אני נוהג לספר בהקשר הזה איזשהו סיפור עצוב, שפעם אחת היה כאן איזשהו בחור אחד שהתחתן באיזשהו שלב, ואחרי 3 חודשים התגרש. אז שאלתי אותו, למה התגרשת? זה היה כבר לפני הרבה שנים. אז הוא אמר, כי אשתי שאמרה שחזרה בתשובה, בעצם לא חזרה בתשובה. מנטלית היא לא חזרה בתשובה. טכנית, שרבולים עד המרפק, כן. כיסוי ראש, כן. לברך לפני שהיא אוכלת, כן. לשמור שבת, כן. אבל בראש, בתפיסה, בכיוון החשיבה, בצורת החיים, היא לא חזרה בתשובה. התחתנתי עם בחורה לא דתייה, בתחפושת של דתייה. נורא. מה הכוונה? אני מקווה שאתה לא תבין אף פעם. מה זה להיות אדם שחי בפיצול אישיות? שהקודש והחול אצלו חיים אחד ליד השני. אנחנו תמיד אומרים שאדם יכול לחיות בשלושה גנים במקביל. כשהוא אוכל הוא בגן חיות. החי שבו אוכל. כשהוא הולך לספרייה, לומד פיזיקה, הוא חי בגן אדם, גן החוכמה. וכשהוא בא להתפלל לו לבית המדרש, הוא חי בגן אלוהים. וזה מאוד נוח, בוא נודה, לחיות בשלושה גנים שאין ביניהם קשר. איפה אתה עכשיו? בגן אלוהים. איפה תהיה בשעה 1:35-1:40? בגן חיות. איפה תהיה בשעה, נגיד, 21:00 כשתלמד מתמטיקה? סתם דוגמה, נקווה שפה לומדים כל היום, כן? אבל נגיד לדוגמה, בגן אדם. איך אתה מרגיש? מאוד נוח. למה אני מרגיש מאוד נוח? א', כי כל חלקי האישיות שלי יוצאים לפועל. החיה שבי, האדם שבי והאלוהי שבי. ב', אף אחד לא מפריע לחברו. איזה כיף להיות חיה כשבא לי להיות חיה. בסדר? זה מאוד, דרך אגב, זה הפתרון היותר מצוי של אדם שלא מוכן להכניס את הקודש באמת לחיים שלו. אבל מה לא נעים לו? מאלוהים, מהמשפחה, מעצמו. אז מה הוא עושה? הוא מצא פתרון. חי במקביל. אני לא רוצה לכנות את זה בשמות שטחיים, כמו דתי בלי, דתי לי, דתי נוח, כל אלה. כן, אבל הכל בעצם הולך לאותו כיוון. איזה יופי שאתם נאנחים וזזים על הכיסאות בחוסר נוחות. למרות שכתוב בגמרא שאסור להנח, אבל בהקשר הזה זה טוב. אי אפשר לזייף, אי אפשר. בבקשה.
רב, השאלה אם זה בסדר שאתה יש הרגשה, ואני מדבר על
עכשיו, לא רק ברמה הפרטית של אלון, לא רק ברמה הפרטית, ברמה המשפחתית, ברמה הלאומית, ברמה הכלל עולמית. זאת מגמת החיים.
זה בסדר שעכשיו אתה מרגיש שהרמת את הקודש.
זה מצוין, מה שאלון אומר, זה בדיוק המצב, אם ירושה לי רגע לצרף עוד שלב אחד. בשלב הראשון אני בחול. בשלב השני פתאום אני מזהה מסיבות כאלה בחול שיש גם קודש. שם את הקודש ליד החול. בשלב השלישי אני כבר חוזר בתשובה. לא משנה אם אני דתי או לא דתי, כן, הכותרת. אז אני מתלהב. אז החול פתאום נראה לי מזולזל, נראה לי מאוס, נראה לי מפריע. אז אני מעלה את הקודש ומנסה לדחוף את החול למטה, לך מפה חול, אתה מפריע לי. ואז בשלב הרביעי לאט לאט מתחיל תהליך של הקודש בתוך החול. אלה השלבים. לכן השלב הראשון של ההתפתחות הרוחנית הוא איזה מין מלחמה ומאבק וסתירה בין קודש לחול. ודרך אגב, אנחנו לא אומרים שלא צריך לעבור את השלב הזה. יכול מאוד להיות שלא מעט מאיתנו צריכים לעבור את השלב הזה. כי החול התביע אותנו בעבר. אז אני צריך לשים את הקודש עכשיו לבד. חול תלך, אתה מפריע לי. אבל לא לראות את זה באופן אידיאלי כתמונה הכוללת, השאיפתית, המגמתית שאליה אני רוצה להגיע. זאת לא השאיפה. השאיפה היא קודש בחול. כרגע יכול להיות שאני אשים את החול באפסנאות ואני אגיד לו, תשמע, לך מפה. אתה מפריע לי. ובצדק. רק יש לי הצעה טובה, שלפני שאדם עושה את זה, שיתייעץ עם רבו. איך לעשות את זה? כי הדרך לכל מיני מהלכים רוחניים, עזויים לחלוטין, דמיוניים לחלוטין, והרסניים, היא קצרה מאוד. קוראים לזה בגדול ובאופן חיצוני, תעניות דיבור, תעניות אכילה, תעניות חברה, תעניות, תעניות, תעניות. להיזהר מזה. כן, קובי, בבקשה. תראה, ברמה המעשית או ברמה הפנימית?
ברמה של כל התהליך בכלל.
אני מאוד נזהר לענות לך, כן, כי לא יבינו מה אני עונה, בטח לא באינטרנט. לכן בוא נדבר על זה בינינו, אחרי זה.
למה זה לא שלב א'?
לא, הוא שואל אחרי שלב א'. הוא שואל, הגעתי למכון מאיר. האם יש מציאות רוחנית פנימית מאוד, שאני צריך כאילו, כאילו, לשים את הקודש בצד? הוא שואל שאלה עמוקה מאוד. אסור לי להגיד כן בשידור חי. אסור לי, למרות שהתשובה היא נכונה. כן. אבל כדי שהתשובה תהיה מובנת, אז כאן צריך שיחה אישית בארבע עיניים כדי להבין את המצב וכו'. לא נגיד לאדם תחלל שבת, שיהיה ברור. אבל כן נקשיב לו באיזה מקום הוא נמצא ונראה מה אפשר לעשות במקום כרגע שבו הוא נמצא. ויש דברים שאולי אי אפשר לעשות כרגע. אבל פה צריך הרבה בגרות, הרבה רצינות, הרבה אמיתיות, ולא הכשר לעצלנים שמחפשים איזה תעודת כשרות. אמרו במכון מאיר מותר, יאללה, קדימה, הסתער לחוף הים. לא דיברנו על זה. בסדר, קובי, נדבר על זה אחר כך, אם תרצה. בבקשה.
יש שלב שהקודש לגמרי נושר, שהחול, סליחה. יש שלב שהחול לגמרי נושר, ויש...
מוות.
התגלות של רק של קודש.
מוות. במוות.
המציאות הזאת היא דורשת מציאות של
חול. במוות החול נושר? איפה החול? באדמה.
אבל אם קודש זה בעצם מוסר אלוקי, או שהתאזן בעזרת השם עם מוסר של הבן אדם, אין אפשרות לחיות...
עדי שואל, האם בסוף אני אהיה מלאך בעולם הזה? האם בסוף אני אהיה מלאך? התשובה היא לא, למרות הפאות הארוכות היפות שלך. לא. אדם לא יהיה בסוף מלאך. אסור לו להיות בסוף מלאך, אסור לו לצפות להיות בסוף מלאך. הוא צריך להיות אדם קדוש, לא מלאך.
אדם קדוש, אז איפה...
אדם קדוש זה לא מלאך.
אז איפה החול באדם קדוש? החול הוא באדם?
אדם. 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 הוא בן אדם. אדמה. רבותיי, השאלה של עדי מאוד חשובה. האם יש איזו שאיפה סמויה, שאיפה כמוסה, שאיפה נסתרת להיות בסוף מלאך? הוא אומר את זה בצורה של ציור של ילדים בגן, אבל ברובד הרוחני כולנו הרי חושבים על זה לפעמים. מתי בסוף אני אהיה מלאך? מתי בסוף אני אלמד 24 שעות ביום? ואף אחד לא יפריע לי, ואני לא אצטרך לישון, ולא צריך לאכול, וחי משפחה ופרנסה. מתי זה יקרה בסוף? הרי אני ליד, לידעך, אומרים. לבקיצור, הרי אני לידע אותך, שזה לא יקרה.
ואין אפשרות לאכול ולעבוד, ושזה יהיה
התגלות,
שזה
נראה
של קודש?
כשנהיה צדיקים, בעזרת השם. כלומר, יש שלב שבו החול הוא אמצעי לקודש, ויש שלב שבו הקודש כבר מופיע בחול.
אבל תמיד יש את ההתערבות של החול.
כשנהיה צדיקים, נתעסק עם השאלות האלה. האם כשאני אוכל, אני מכין את עצמי אל הקודש, או כשאני אוכל, זה עצמו קודש? השולחן ערוך כותב בסימן ראשון למד א', שיהיו כל כוונותיו לשם שמיים, את שתי המדרגות. המקובלים קראו לזה מה שקראו לזה. עידן, בבקשה.
איך אדם יכול לדעת שהוא לא חי במציאות של קודש לצד החול? שהוא חי מתקימה?
שאלה יפה, צריך לעבור תהליך רוחני. צריך לעבור תהליך רוחני אמיתי. להיות בקשר עם בית מדרש, עם תלמידי חכמים, שלא אומר שהם יותר חכמים, אבל יש להם אולי יותר ניסיון, אולי יותר תביעת עין, לזהות את זה.
יש מצב
שבאדם
בעצם לא מודע לזה שהוא חי
את הקודש ליד החול? אתה רוצה יותר חריף מזה? יש מצב לא רק שאדם מודע, לא רק שאדם לא מודע לזה שהוא חי את הקודש ליד החול, אלא הוא לא מודע לזה שהוא חי ליד אשתו. היו הרבה השקות בין שני השיעורים האלה השנה. כי זה מאוד קשור אחד לשני. לפעמים אדם לא מודע שהוא חי ליד אשתו. הוא לא מודע. ולפעמים אפילו לא קוראים משברים כדי שהוא יבין את זה. אלא הכל טוב. הוא לא שמר. משפט כמו, אם אתה תעזור לי בארוחת ערב עם הילדים, אני אשחרר אותך לדף יומי. זה משפט של אחד ליד השני. זה משפט של זוגיות עקומה לגמרי. כלומר, זה מין כך ותן כזה של העיתון. אתה תיתן לי ארוחת ערב עם הילדים, אני אתן לך דף יומי. מה אתה אומר? חוזה עבודה. הרבה אנשים חיים ככה. אם לא מדברים ככה, מנטלית הם חיים ככה. זה לא שנינו מטפלים בילדים ושנינו לומדים דף יומי. שנינו מטפלים בילדים, נגיד לדוגמה, את הנציגות, ושנינו לומדים דף יומי, אני הנציגות. עכשיו, זה לא עניין של סיסמאות, זה עניין של קשר, של עומק זוגי, זה משהו אחר לגמרי. אי אפשר להסביר את זה במילים. זה נמצא או לא נמצא. ובונים את זה, כלומר, בונים את המצב הזה של אחד עם השני. יש פתגם כזה בצרפתי, אני חושב שהזכרנו את זה ביום חמישי, אחד בימי חמישי הקודמים, שאהבה זה לא להסתכל אחד לשני בעיניים, אלא להסתכל לאותו כיוון. בסדר? ליאור, נגיד ש... נגיד, סתם לדוגמה. איך ממצמצים אחד לשני בעיניים? מגיע השלב שהם מתבגרים, ואז הזוג הבוגר שואל את עצמו, איפה המציאות שמצמצנו אחד לשני לעיניים? וכשהיא ישבה על ידי, אני כל כך התרגשתי, לא יכלתי אפילו להיות רגוע. לאן זה נעלם? איך נעלמה האהבה? איזה שחיקה? זה שטויות. כל מה שהיה עכשיו, שסיפרתי עכשיו, זה בוסרי לחלוטי. ילדותי. אני לא אומר שלא צריך לעבור דרך שם. אבל זה בוסרי. זה בוסרי, זה נהיה הרבה יותר עמוק. לכן אהבה זה לא למצמץ אחד לשני בעיניים. זה לראות לאותו כיוון. יש פתגם בצרפתית, איך אומרים את זה בצרפתית, מי יודע? לא יכול להיות שאין פה מישהו שיודע צרפתית ויודע את הפתגם הזה, לא יכול. ולמה? למור זה אהבה. אבל אין במילה, במשפט הזה אהבה. נכון, כן. נו, מישהו יודע להגיד את זה? טוב, נכנע. בבקשה.
בעצם, אתה אומר שהאדם... כמו שהבן אדם, אדמה הוא חול בעצם, נכון?
זה דוגמה אחת. חזל אמרו שאדם נקרא אדם משני צדדים. או מלשון אדמה, או מלשון אדמה לעליון. שתי בחינות.
אני מדבר על הבחינה הזאת של אדם,
משתמע לתחול. בסדר? ובעצם... סליחה שאני אומר רגע, סליחה שאני קוטע אותך. כשאנחנו מדברים על חול במושגים רוחניים, בוא נזכור שהאדמה בגן הסוס כאן גם נקראת חול. כן? חול. אז תקשרו בין החול הזה לחול הזה.
והקודש הוא בעצם
ממציאות רוחנית
שפשעה בתוך האדם?
כן.
ומחתחילה
בתור בריאה? כן.
הוא רק צריך
לחשוף
אותה עם הזמן.
נכון. בדיוק. טוב, דבר שלישי, כן, אז הדבר ראשון, החול צריך כמותית להשלים את החול, הקודש צריך להשלים כמותית את החול. ב', הקודש צריך להיכנס לתוך החול ולעדן אותו, לתת לו את הצורה שלו, את הערך המדויק שלו. ג', ולהצילו מכיור ותמיון. מי יודע, אם החול יישאר לבדו, לא יהיה את הצל שמצל עליו, ששם לו גבולות. כלומר, התפקיד של הקודש זה לא רק לעמוד ליד החול וגם לעדן אותו, זה גם לשים לו גבולות, לעצור אותו. כשהחול מתפרץ, צריך לשים לו קו, להגיד לו לא. אז הקודש מציל אותו, שם לו גדרות, שם לו גבולות וכו'. ולהצילו מכיעור ומתמיון, נקודה. טוב, נספק בזה כרגע. אוי לא לחול. יש כאן שני דברים, גם כיעור וגם תמיון. כיעור זה שהחול מופיע בצורה מכוערת, תמיון זה כבר קטסטרופה. אוי לו לחול, אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו. החול הוא בכור, אמרנו, מתעורר ראשון, הוא יוצא ראשון. אז הוא יחשוב, אני הבכור, אני החשוב, אני יותר טוב, אני המרכזי, אני תופס את העמדה, אני החיים, וכו'. אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו. בכוח מה שיצא הוא תחילה לאור העולם והמפעל. לאמור על ידי זה בגלל שהוא יצא ראשון, כמו עשיו, אני ואפסי עוד. ולא יחפוץ לדעת מן הקודש, מזיו יקרו, יקרו, מלשון יקר, כבוד, והופעת אורו. עד לכאן, אוי ואבוי מחול, לא יבין את מקומו. מצד שני, ואוי לו לקודש! איי, איי, איי. אם יאמר מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, והרי אני הדבר המרכזי, אני הערך החשוב, אני הדבר העיקרי. ואוי לו לקודש אם יאמר מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי השיג את גבולי. הרי אני המרכז, הרי אני העיקר, הרי אני החשוב, אני המשמעות, אני המהות. על כן, איך אני כקודש אגיב לחול? על כן אני רק ללחום נגדו עדה, להרוס את אשר יבנה, לעקור את אשר איתה. אלה בדיוק שני המשברים. אני אומר את זה בשפה מאוד לא יפה, ומאוד שטחית, ומאוד לא מדויקת, ונקווה שהיא מאוד עברית, כבר נקווה שאנחנו אחרי השלב הזה. או ציונות חילונית, או חרדיות. או מה שמעניין אותי, זה החוליות של האומה, עלייה, התיישבות, פוליטיקה, צבא, כלכלה, מדע, תעשייה, תקשורת וכו'. ואנחנו רואים שכשזה לא נק מהקודש, זה מגיע לכביש ללא מוצא. או, ומצד שני, הקודש יגיד, או, החול, תראה אותו, כמה בעיות, כמה מורכבויות, כמה נזקים. אם כן, בוא נסתגר בתוך הקודש פנימה. אז אוי לו לחול, ואוי לו לקודש. אומר הרב, תוכן החיים והשקפת ההוויה בבירורה ילמדונו אחרת. כשאנחנו רואים את תופעת החיים במציאות, וכשאנחנו מנסים להבין בשכל את תופעת החיים, מראים לנו באופן ברור, מלשון ברור, אוכל מפסולת, תהליך של ברור לימודי והתבוננות בחיים, ילמדונו אחרת, לגמרי אחרת. הגורל ככה הוא, ככה כתובך הוא מתגלה בעולם. החול ידרוך בתחילה על במת החיים. קודם כל החול יופיע ראשון, ואנחנו לא נבלים מזה, ולא מתפעלים מזה יותר מדי. מצד שאחד לא נבלים מזה, מצד שני גם לא נותנים לזה יותר מדי חשיבות. החול ידרוך בתחילה על במת החיים. אמת הדבר, אומר הרב, שבתוכיותו מה שמניע את החול בראשית הדרך, זה הקודש, כמו שהרב אומר באורות. כלומר, היות וצריכה להיבנות כאן קומת חיים שלמה, אז צריך להיבנות, צריכים להיבנות הקודש והחול. אבל דרך ההופעה קודם כל, זה החול, אחרי הקודש. אם כן, מה שבעצם מניע באמת את החול, זה הקודש. דבר מאוד מעניין, ראיתי פעם ברב חרלאפ, דוגמה אחת. הוא אומר, למה יש התעוררות כזאת עצומה ביחס אל הממון, אל הרכוש, ואם אפשר להוסיף גם, אל המדע והטכנולוגיה? למה? למה יש כזאת הערצה, כזאת התפתחות קודם כל, וכזאת הערצה של בני אדם? למה פעם הכסף היה פחות משמעותי? והיום הכסף, הממון, המדע, הטכנולוגיה בעקבות זה, מאוד משמעותי לבני אדם. אומר הרב חרלאפ במבט פנים פנימי, אומר הרב חרלאפ ככה, היות ואנחנו לפני גאולה האחרונה, ואנחנו בוחשם כבר בתוך גאולה האחרונה, והכל צריך להיגאל, אז גם החול צריך להיגאל. החול מרגיש, ככה הוא כותב מעין הדבר הזה, החול מרגיש שהיחידים שיכולים לגאול אותו, זה מי שבאמת מניע אותו. מי שמניע אותו זה הקודש. אם כן, החול מתעורר תחילה כי הוא רוצה גאולה. אבל כשהוא רוצה גאולה, אז הוא חייב להיפגש עם הקודש. אבל בשלב הראשון, כדי חופת החיים, מה שמתעורר קודם כל זה החול. ולכן מה שהתעורר קודם כל, חוכמה, הטכנולוגיה וכו', זה צלומות העולם. לכן כל ההתעררות של הכסף, הרצון לכסף, הרצון לטכנולוגיה, זה בא בעצם ממקום של קודש. אלא בשלב הראשון, מה שהתעורר זה החול. אם כן, הכסף רוצה להיגאל, הוא רוצה לגלות את הקודש שבו, אבל בשלב הראשון הוא יופיע בחול שבו, ואז אתה תראה בני אדם, מתמכרים לכסף, מתמכרים למכשיר טכנולוגי חדש, וכולי.
פה
אנחנו מדברים על
ישראל.
מה? על כל המציאות כולה. על כל ההוויה, לא רק על ישראל. טוב, תכף נתייחס לשאלות ברשותכם. רק נגמור. עוד פעם. תוכן החיים והשקפת ההוויה בבירורה ילמדונו אחרת, לגמרי אחרת. הגורל ככה הוא, החול ידרוך בתחילה על במת החיים. אמת הדבר שבתוכיותו של החול, בפנימיות שלו, מה שמניע אותו באמת, מן הקודש העליון, קודש הקודשים הוא יונק גם בראשית מצדיו. זה מה שמניע באמת, רק זה נסתר, זה סמוי, זה פנימי. הרב כותב באורות שכל תהליך הגאולה הוא תהליך כזה. פסקה למדבט, כידוע באורות התחייה, הלב של ספר אורות התחייה, של ספר אורות, שהגאולה שלפנינו, התכונה שלה, האופי שלה, זה שהיא פנימית. היא נסתרת. אם יש פה אורות, נקרא רק משפט אחד. אורות התחייה, פסקה למדבט, זה מופיע בעמוד עין ת', אופיה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה, איננו חשים ומרגישים, ובתוכיותה של כנסת ישראל. זה בתוך הפנימי, זה סמוי, זה נסתר. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טיבה ואת עצמיותה. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה, שהיא כל יסוד קומתה. אינה לארץ ולשמיים, עדנה או עודנה לא תביט. וכו'. אז אם כן, מה שמניע את הכל זה הקודש העליון, אבל בבהירות והכרה, אבל כלפי חוץ, איך שזה נראה לנו, אין ערכי הקודש מוכרים כלל, בראשית הופעתו של החול. זה ממש, זה הציונות ממש. ואחרי הצעדים הראשונים של החול, מוכרח הקודש לבוא, ולכן אנחנו במכון מאיר. אנחנו במכון מאיר כדי לנפוח את הקודש בחול, של הפרט ושל הציבור. להעיר באורו ולהופיע בכבודו. שתי שאלות, אולי יותר. אייל, כל סיפורי הצדיקים לקטנים ולגדולים מתארים צדיקים הדומים למלאך השם צבקות. א', זו בדיוק הבעיה. זוהר מרמה, ממשיך לשאול. כלומר, זו בדיוק הבעיה, לא של הצדיקים. זה בדיוק הבעיה שלנו. והבעיה שלנו שאנחנו חושבים שאנחנו במדרגתם. ולמה הקדוש ברוך הוא שלח בכל אופן צדיקים כאלה לעולם? כדי לאזן אצלנו את כוחות החיים ההפוכים. או הרב אומר באורות הקודש, כי גם צדיקים כאלה פרושים צריכים להיות בעם ישראל. לכן צריך מאוד להיזהר מסיפורי צדיקים. לכן אדם שאחראי על אלון של פרשת שבוע, צריך מאוד להיזהר איזה סיפורים הוא מכניס לאלון. כי אם הוא מכניס סיפור כמו שמאז א' אלול עד פסח, הרב הגדול מעוז ומגדול פלוני אלמוני לא הגיע הביתה כי אשתו אמרה לו תשב בישיבה, אז אני הקטן יביא את הסיפור הזה הביתה ויגיד לאשתי, את רואה אשתו שלו, אמרה לו חצי שנה, את אפילו חצי יום לא נותנת לי. זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. זוהר ממשיך לשאול, ישנם אנשים שהחול מתארך אצלה. מי שברך אבותינו, דומה, זה כולנו, דומה הדבר לאדם שאוכל. הרי כתוב, אכלת ושרת וברכת. הרי שכל אדם לפי קיבולו ייהנה מהחול עד להגעת וברכת. טוב, כל אחד מאיתנו צריך להתעורר, ונקווה שהוא לא יצטרך לקבל כל מיני התעוררויות מבחוץ. מיכאל מיבנה שואל, נא לדפדף. זה שהקמת המדינה נעשתה על ידי יהודים שלא שומרי תורה ומצוות. זה משהו שהיה אמור להיות, כי החול מופיע לפני הקודש. אבל זה לא בדיעבד. הרי אנו באים בטענה מסוימת כלפי החרדים שלא עלו בזמן. את כל זה ללמד בבינה נמונה בעזרת השם בצורה מסודרת ושיטת. א', התכוונתי לרב קוק ממש לצדת המאורות. כמו שאי אפשר ליהן בלא שמרים. טוב, לא זוכר כבר מה מדובר, בסדר.
הרשעים.
הרב קוק קורא, אז זה נלמד בבינה נמונה, מה זה נקרא רשעים? טוב, התקדמנו, שאלה אחרונה, יניב, בבקשה. עוד שאלות, רק רגע, עוד שאלה. כן, זה אני זוכר, כן.
אדם שנולד במחוד מאיר, איך מתבטא
אצלו? לא הבנתי את המשפט, ברמה הטכנית או ברמה הרוחנית? אתה אומר שכל בחור, אתה אומר שכל בחור שעבר במכון מאיר יש לו שני סוגי הורים. נכון, זה מה שאנחנו אומרים להורים וההורים יודעים ביום הורים.
לא התכוונתי. לא אומר שנולד בסביבה, בתנאי מעבדה של
אדם שנולד בתנאי מעבדה, אין לך עריבות, אין לך עריבות שהוא יהיה אטום. יש לך עריבות על זה? אדם שנולד בתנאי מעבדה, יש לך עריבות שהוא יהיה, ישמור על עצמו בתנאי מעבדה ויפתח את תנאי המעבדה האלה?
ממש לא.
תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול לבוא ויטול. יש פריאה חופשית.
עדיין לא
נדע
לי על השאלה,
התכוונתי
אותו, אדם שנולד בתנאי מעבדה, יש לו עריבות שהוא יהיה איך תתבטא החול שצריך לרוב תחילה אצלו?
ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא הרבה חול בעולם. גם אדם הנקרא דתי, הוא נפגש עם מציאות של חול בעולם. קודם כל נפגש עם הגוף שלו, עם היצרים שלו, בית הוא חי בחברה, בסביבה, הוא פתוח לעולם. לא? כל אדם נפגש עם החול ברמות מסוימות, אז למה הקדוש ברוך הוא שתה לו טיפו ולא שם? זה כבר השגחה אלוקית, הנהגה אלוקית. טוב, הגענו בעזרת השם לג' היום אחר הצהריים, כמו שאמרתי אתמול, אני כנראה לא אוכל להיות. אז לצערי הרב, אני ממש משתדל לא לבטל שיעור, אבל היום זה יקרה. אז לא יהיה ב-4 אורות התשובה עד 4:30, ולא יהיה בינה נמונה חד פעמי ב-6:15, אני יודע עליי. 6:15 עד 7, ב-5:30 עד 6:30, כן יהיה בעזרת השם, השיעור בלילה ב-10:15. יכול להיות שאני אחר, כי אני צריך להגיע מהצפון הרחוק, יכול להיות שאני אחר. אבל השיעור בלילה יתקיים בעזרת השם. 10:15 השיעור. להתראות, יישר כוח.